רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק הנוסף בפודקאסט שלנו, יחסנו לאן, שלום פאולה.
היי ליאון, אני רוצה לדבר אליכם המאזינים ולספר לכם שאם אתם מרגישים שאתם רבים הרבה או רבים מעט ויש לכם מסורי מצפון ואתם חושבים שזה אומר שהזוגיות שלכם גרועה, אז תדעו לכם שזה ממש לא נכון, זה אפילו הפוך. מסתבר שזוגות שרבים הם זוגות שהקשר ביניהם עדיין חי.
בגלל זה אנחנו רבים הרבה?
גם בגלל זה וגם בגלל שאתה בן אדם מעצבן.
אז היום, כיוון שאני כבר הבנתי שלמרות שאנחנו כבר באיזה פרק, אני לא ספרתי, אבל אנחנו בפרק מתקדם של הפודקאסט שלנו, עדיין אנחנו רבים, כמו שאתם שמים לב, אולי בסאבטקסט, אתם שומעים בין המילים שרבנו גם פה לפני. אז היום הבאנו את דנה וייסברוט, שהיא מטפלת זוגית ומשפחתית ממרכז לפני שנפרדים, והיא הולכת ללמד אותנו איך רבים נכון, כי גם לריב צריך לדעת.
נכון, אבל אל תדאגו, השם לפני שנפרדים, הבנתי ממנה שזה לא רק לאלו שנמצאים על סף פרידה, אלא גם כאלו שרוצים למנוע את הסכסוך או את הפרידה, או סתם לחיות טוב יותר יחד.
אז פרסומת ומתחילים.
בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה, ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
האמת היא שכשחשבנו על פודקאסט זוגיות, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
כי? למה?
כי אנחנו רבים המון.
באשמת מי? את רוצה לספר?
או, הנה, בבקשה.
האם זה אשמה של מישהו? האם זה מפגש של... לא, באמת, אני שואל.
עוד מעט נבדוק אם לחפש אשמים זה היה פתרון למריבות.
אוקיי. אז בואי נחקור את הנושא. איתנו נמצאת מומחית בעניין, דנה וייסברוט, מטפלת זוגית ומשפחתית, שיש לה מרכז שנקרא לפני שנפרדים.
נכון.
זאת אומרת שהרבה זוגות באים אלייך ברגע האחרון, כשהריבים כבר ביטי נסבלים.
בתקווה שלא ממש ברגע האחרון, אבל גם ברגע האחרון.
אוקיי, ופאולה רוצה לפתוח בסיפור אישי.
נכון. כפי שכבר ציינתי, ליאון ואני רבים המון, המון. אני חושבת שזאת החוליה הכי חלשה שלנו, ואני גם חושבת שלא רק שאנחנו רבים המון, אנחנו גרועים בלנהל את המריבה ולפתור אותה. והנה אמרתי אנחנו ולא הוא. דיברתי על שנינו. אני רוצה לתת לך למשל מריבה ככה, קודם כל אנחנו התכוננו יפה להקלטה של הפודקאסט ורבנו כל השבוע, בקושי דיברנו כל השבוע, עשינו שיעורי בית כדי לבוא ככה רעננים.
אני חייב להגיד שבמקרה הזה זה היה משני הצדדים, אני ניסיתי להתפייס, זה לא עבד, והיא ניסתה להתפייס ולא נתתי לה. אז שנינו רבנו היטב לקראת האירוע הזה.
בדיוק. אבל אני רוצה לתת ככה סיפור למשל שהוא אופייני והוא קרה השבוע. אני הרבה פעמים מרצה בערב, בכל מיני מקומות בארץ, ואני נוהגת חזרה, מאוחר, מגיעה, מתרסקת על הספה, פשוט רק שומטת את התיק ונשכבת על הספה ובוהה באוויר, לאחר יום ארוך, ואז ליאון מגיח מהמסדרון, מאחד החדרים, ולפני שהוא שואל אותי, מאמי, איך היה לך? האם את עייפה? את רוצה כוס מים? זה כבר בפנטזיות, כן? אבל לפני כל זה, המשפט הראשון שלו יכול להיות, את חייבת להשאיר את התיק פה בסלון כשאת מגיעה? למה הנעליים שלך פה ולא בכניסה, איפה שהנעליים של הבית? עכשיו, באותו רגע, אני מתמלאת אלבון וכעס, אני מ-0 ל-100 בדקה וחצי. כי לא רק שהפנטזיה שלי, שהוא יבוא וישאל אותי מה שלומך, איך את מרגישה, איך היה עבר עלייך היום לא מתממשת, אלא שלאחר שאני מרגישה שבאמת נתתי את המקסימום עבור המאמץ המשותף הזה שנקרא בית, אני מרגישה שעוד יש לו טענות אליי בשעה 11 בלילה, כשזאת הפעם הראשונה שאני מתרסקת על הספה. וכל מה שיוצא לי באותו רגע, זה או שאני מתעלמת ולא עונה, אני פשוט לא עונה, אני שוקעת לתוך העולם שלי ומסתגרת, או שאני אומרת לו, אם אתה רוצה להרים את זה, אז תרים את זה בעצמך, הוא בדרך כלל ימשיך. אבל אני אמרתי לך שתרים את זה, וזה לא בסדר שאת לא מרימה, וזה לא בסדר.
כאילו, אני כאילו יושב פה בשקט ושומע את הסיפור הזה. אבל חכה,
תכף, עוד שנייה הגיע הצד שלך.
אוקיי.
ואז אני בדרך כלל הולכת לחדר, כי אני לא רוצה להמשיך לשמוע, כי הוא ממשיך לדבר ולדבר. אני נכנסת מתחת לשמיכה, מתחפרת מתחת לשמיכה, והוא פשוט חג מסביב ממשיך, זה לא בסדר, כי את לא עושה, ואת חזרת ולא בסדר, ואת גם לא מתייחסת, ואת לא... הוא נכנס למין מוד של דיבור, ואני פשוט יותר ויותר מתחפרת ולא עונה, וככה עד שאני נרדמת.
יש גם מקרים הפוכים כמובן, אבל בואי נזרום עם המקרה הזה שלך. בואי נזרום עם המקרה הזה.
אבל בוא נשמע אותך, איך הוא מייצד שלך.
את רוצה לשמוע את הגרסה שלי?
בוודאי.
הגרסה שלי זה שכמובן דיברנו כל הדרך כי את נהגת, וכן.
אוקיי.
כן, התקשרת אליי מהדרך ואמרת לי, תשמע, וזה אני נוהגת, מה העניינים, מה קורה, ושאלתי אותך מה קורה, איך הייתה הרצאה, מה היה בדרך, איך זה, איך זה, ואז את מגיעה הביתה ואת נכנסת, ובאמת אני בדיוק עושה משהו, ואז את מגיעה והתיק נשמט בכניסה בדיוק כמו שתיארת, אז אני מבין שאת עייפה, אבל השמטת התיק בכניסה היא התעלמות מוחלטת מכל מה שנעשה בזמן שלא היית בבית. כי בזמן שאת לא היית בבית, אני הכנתי ארוחת ערב, ודאגתי שהבנות ילכו לישון בזמן, ודאגתי שהמטבח יהיה מסודר ונקי כשהערב הזה מסתיים, ותקתקתי את כל הבית, ואז את נכנסת, ובמין בוטות כזאת, גם את לא באה אליי ואומרת לי, איך היה לך היום? מה שלומך מתוק שלי? אתה עייף, גם את לא מביאה לי את האכפתיות הזאת שאת מצפה שאני אתן לך.
לא, אני לא אמרתי, האכפתיות זה הפנטזיה, okay. אבל לפחות אל תבוא בטענות, זה המציאות.
אוקיי.
Okay. זה הציפייה המציאותית.
אוקיי, okay, זה הציפייה, מצוין, אז לפחות אל תשימי את התיק בכניסה.
דנה.
אז לפחות אל תשאירי את הנעליים.
כן, אני פה.
כי אני סידרתי את הבית עכשיו במשך שעתיים.
זה מעניין, מה שהכי מעניין
לי. יורקת בתוך הסדר שלי את הלכלוך שלך, סליחה.
כן. מה שמעניין זה איזה רגש מתלווה למריבה. כי כאשר כל אחד מבני הזוג מספר, במקרה הזה אתם מספרים על כל אחד על הגרסה שלו, הדבר שהכי הכי חשוב לכל אחד בעיניי, זה פשוט להיות צודק. להיות זה שבסדר, זה שהוא יותר, הגרסה שלו שמה אותו במקום יותר בסדר עם העולם, עם הצד השני.
את אומרת
והשאלה אם זה מה שחשוב, אתם יודעים, בכביש תמיד אומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם.
אני חייבת להגיד שאת אומרת את זה, אני לא מנסה להיות צודקת, אני מנסה שיניחו לי לנפשי כשאני רוצה לנוח. זה הדבר הראשון
כן,
שעולה לי.
כן, אבל בואי נחשוב על דרכים יותר פשוטות שיניחו לך לנפשך. מה למשל היה קורה אם היית נכנסת, וברגע שהוא אומר את זה, היית אומרת לו, טוב, מתוק, תקשיב, אני שומעת אותך, אבל אני ממש ממש מוצפת וגמורה כרגע, אני כבר מתייחסת.
זה הפנטזיה שלי.
אני כבר אתייחס למה שאתה אומר, כרגע אני זקוקה רגע להעביר. מה היה קורה לדעתך אז?
בפעמים שניסיתי להגיד, אני הרגע נכנסתי, אני עייפה, אני לא יכולה עכשיו לשמוע. זה מה שיוצא לי כן להגיד. אני לא יכולה עכשיו לשמוע את מה שאתה אומר לי.
כאילו, בעצם מה שהיא משדרת זה התעלמות מוחלטת, ושמה שאני אומר הוא לא חשוב. שזה בעיקר, זה לא על להיות צודק.
היא מתעלמת ממך.
היא מתעלמת מהצרכים שלי. זה יותר מזה. גם אני מצפה בסוף היום.
גם אתה מתעלם מהצרכים שלה. זה מצב, בכלל מריבה, זה מצב שלרוב שני בני הזוג מתעלמים מהצורך אחד של השני, ומאוד ממוקדים ורואים רק את עצמם באותו רגע. כן, את רואה את זה שאת גמורה מהעייפות ועבדת נורא קשה, ואת רוצה שיניחו לך, ואתה רואה את זה שאתה עבדת בבית מאוד קשה, ופרגנת לה בלהיות בחוץ, וכשהיא באה זה מבאס שהיא זורקת את התיק.
מאוד.
כן? ולא מתייחסת אליך.
זה נעליים
שקית. אולי לא במקום לזרוק את התיק, אולי אם היא הייתה באה וישר מחבקת אותך, ולא ישר קורסת על הספה, אולי משהו אחר היה קורה.
בטוח.
והיית מוציאה ממנו משהו פחות תוקפני ויותר...
בטוח.
אוקיי, אז זה...
אולי תנסו היום בערב? מישהו עובד היום בערב?
אז זה יפה שאת... אני עובדת, אבל זה יפה שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי הרבה פעמים כשזוגות רבים, ואז אומרים, אולי צד אחד... אני חייבת להגיד שהרבה פעמים אולי הצד הנשי, אולי תהיה יותר תבוא לקראת, ובזמן הריב תבוא ותחבק. עכשיו, זה תמיד עצות של מטפלים זוגיים. אני חייבת להגיד שכשאני נכנסת הבית הגמורה, והוא רק בא ואומר לי, את יכולה לא להניח פה את התיק? עולה בזעם שהדבר האחרון שבא לי זה לחבק אותי. מה, אני בודה? ברגע שבן אדם בא אליי בטענות אז אני אבוא ויחבק אותו? לא! אני לא אבוא ויחבק בן אדם שהרגע יצבר אותי.
כן, אבל חשבת על זה שאולי אם תבואי ותחבקי אותו, הוא בכלל לא יבוא בטענות.
אבל האם אני תמיד צריכה לבוא ולחבק? כלומר, את אומרת, כשאישה או גבר נכנסים הביתה ורוצים למנוע מריבה, אז ישר לבוא ולחבק. לפעמים אני עייפה מדי, לפעמים אני עצבנית מדי דברים שקשורים אליי. אני לא יכולה להיות תמיד המשאב המרגיע.
אני אגיד לך מה, אני כן אכניס משהו לעניין הזה. כי אם היית חוזרת הביתה בשעה נורמלית, עם אותה עייפות, נגיד בשעה יותר מוקדמת, לא נורמלית, בשעה מוקדמת יותר, עם אותה עייפות, והבנות היו אומרות, "אמא, אני צריכה ממך עכשיו זה, בום, אין עייפות, אין כלום." הבנות זה תמיד בעדיפות עליונה, תמיד כל מה שהן צריכות הן יקבלו, גם אם זה עכשיו שעה של לשבת ולעשות משהו, או להכין להם משהו לאכול, תמיד יהיה. אם אני צריך משהו,
דרך אגב, זה עוד דבר שמעצבן אותי, למקום
הוא
זר.
תמיד משווה את עצמו לילדות.
אבל זה, לא, זה אומר
אני
שעייפות,
קודם כל
לא,
אימא.
מה שאני אומר, סבבה, אבל מה שאני אומר זה שהעייפות, היא תלוית מי מבקש.
לא, זה רק תלוי, הבנות שלי הן מעל הכל, מעל העייפות שלי.
אז אולי...
אבל גם אם, פאולה, גם אם היית נכנסת כרגע לבית זר, אוקיי?
כן.
את לא היית קורסת ישר על הספה.
נכון, את מרשה לעצמך.
את אומרת, שלום, אני מתנצלת, אני קצת עייפה, תסלחו לי לכמה דקות, את לא היית קורסת על הספה.
איזה כיף שיש לי את הבית שלי שאני יכולה לקרוס בו לתוך הספה.
איזה כיף שיש לך את הבעל שלך שמוכן לסבול את זה. שאת אפילו לא אומרת שלום, ואפילו לא מביאה איזה וואו.
אגב, רציתי להגיד שמריבה זה דבר טוב.
אה, כן?
מריבה זה אומר, זה שאתם רבים הרבה, זה אומר שיש ביניכם הרבה אנרגיה. כי זוג שאין בו אנרגיה בכלל, אין לו על מה לריב, הם פשוט מתעלמים אחד מהשני.
אז את אומרת, הזוגות שלא רבים בכלל, שהרבה פעמים אנחנו מקנים בהם, לא לריב בכלל זה לא דבר טוב?
לא, אני רוצה לדבר לאלה שכן רבים, שזה רובנו. ולהגיד שכל עוד הם רבים, זה אומר שאכפת להם מהצד השני, ואכפת להם מהזוגיות, והם רבים כי יש שם הרבה הרבה אנרגיה של רגש.
אבל יש כזה דבר לריב יותר מדי?
יש דבר כזה לריב יותר מדי, במיוחד כאשר לא עושים את המריבה נכון. אז לריב נכון זה ליצור ים יותר שפוי. למה אני קוראת ים יותר שפוי? אם תדמיינו ים, שהגלים בו מאוד סוערים וקופצניים, אז הם עולים מאוד גבוה ויורדים מאוד נמוך. Okay. אנחנו רוצים לנסות לגרום לגלים להיות קטנים ומתוקים כאלה. אוקיי? Okay? גלים, שיהיו מריבות, אבל שהן יהיו קטנות ושיגמרו מהר, ושאורך הגל יהיה הרבה יותר קצר.
כלומר, okay. הבעיה במריבה זה לא רק המריבה עצמה, אלא זה שנגיד אני לא מדבר את היומיים אחר כך.
נכון, כי אז זה מעריך את אורך הגל, ואז זה משפיע ישירות על איכות החיים של שניכם ושל הבית, גם של הילדים.
לגמרי, של הילדות
את
מאוד.
את באמת גם סובלת אחרי מריבות?
מה אתה חושב?
לא יודע, זה נראה כאילו לא, כאילו לא אכפת לך.
אוקיי, okay, זה עניין של טיפוסים. אני טיפוס פשוט שכזה נסגר, והוא טיפוס שכל הזמן...
רוצה לדבר על זה, להבין איפה את נמצאת.
בלי הפסקה, אבל הוא לא, לפעמים אני מרגישה שהוא לא מכבד את הצורך שלי שנייה רגע בספייס ובנשימה.
נשמה, ספייס יש בהודו, יש מנזרים שאפשר לשתוק בהם שבועות.
גם פה יש ספייס.
מה?
גם פה יש לנו ספייס, לא רק בהודו.
לגמרי יש ספייס, אבל כמה שעות, ואחרי זה בואי נדבר על זה רגע, אבל לא, היא לא רוצה לדבר על זה.
אז זה, לא לדבר על זה, זה שיטה להעריך את הגל. כי בעצם כל עוד את לא מדברת, או שאת הולכת לעשות משהו אחר, אז את בעצם גורמת לגל להיות ארוך יותר, וזה משפיע יותר זמן על איכות החיים שלכם. מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לא להעריך את הגל, לא על ידי שתיקות, לא על ידי להחליט לכעוס ולא להסכים להרפות מזה. זה בסדר, לפעמים אנשים בשיא המריבה לא יכולים באותו רגע לדבר, זה בסדר לבוא ולהגיד לבן הזוג, תשמע, או לבת הזוג, אני זקוק או זקוקה כרגע לשעה, שעתיים של אוויר, לצאת לרוץ בחוץ, לראות איזה סדרה, לא יודעת מה, איכשהו להתאפס על עצמי, ואז נדבר. והדיבור צריך לקרות, והוא לא יכול לקרות יותר משעה, שעתיים אחרי.
שעה, שעתיים אחרי המריבה?
כן, כן, זאת אומרת, אני אומרת שכל כביסה מלוכלכת מכל היום, כולל כלים פיזיים, צריך לסגור באותו יום, כדי שלא נלכלך גם את היום הבא.
Okay. אני מודה שלפעמים בשיטת הלא מדברים על זה, אנחנו הולכים לישון, קמים בבוקר, לנו יש תוכנית בוקר, לפעמים גם עוברים את התוכנית וכאילו הכל בסדר, ואז אני עובר יום גיהנום, כי היא לא מתקשרת והיא לא מבררת, ואנחנו כזה כל דיאלוג שיש לנו לגבי לוגיסטיקה הוא כזה הכי לקוני, ומתחת יש מלא מלא כעס, וזה בסה, את גם סובלת?
זה מעניין שאתה כל הזמן שואל אותי אם גם אני סובלת.
כי אני לא יודע, כי אני לא רואה. כי את לא מראה, כי את נראית נורא חזקה.
אין בן אדם שיוצא ממריבה בבוקר, אני לא מכירה אף בן אדם כזה, ואני פוגשת המון המון אנשים.
אבל תראי, היא עדיין לא מודה.
מה זאת אומרת? ברור שאני סובלת.
לא, זה לא ברור. למה זה ברור?
ברור שאני סובלת.
תגידי, גם אני סובלת, מה הבעיה שלך להגיד?
אבל זה מה שאמרתי, למה זה נראה כאילו יש לי בעיה להגיד את זה?
אני יודע, אני לא... מישהו מהמאזינים שלנו שמע שהיא אמרה שהיא סובלת גם? אני לא שמעתי.
כן, כן, אני שמעתי, אומרת את זה אמנם בקול מאוד קטן, כי לא קל להודות שאנחנו סובלים בגלל מריבה עם הבן זוג, אבל זה בסדר, אנחנו באמת סובלים.
אוקיי, בואי נעשה רגע, ננסה להבין, כי אולי אנחנו יכולים ללמוד איזושהי שפה. נגיד, אמרת שעה, שעתיים. אז נגיד, יש ריב, לשים טיימר?
כן. לא, לא, אם שניכם על הכיפק, אתם יכולים להגיד, אוקיי, עכשיו מדברים, צריך להיות קוד כזה, עכשיו מדברים.
אוקיי, להגדיר את הזמן.
להגדיר, אני זקוקה לחצי שעה, אני זקוקה לשעה, אני זקוקה לשעתיים, זהו, זה הלימיט שלך, אוקיי?
אוקיי.
ואז לקבוע שיחה, כאילו את קובעת עם בן אדם אחר, את קובעת דייט, מה שנקרא, עם שעה ומתי, נפגשים בסלון עוד שעתיים מדברים.
אוקיי, זה מאוד מאוד יעיל.
מאוד יעיל. כן. וזה מקצר מאוד מאוד את המריבות, וזה גם מונע את כל הקטע הזה של מי משלים, את שאלת קודם גם, מי משלים? אין מי משלים, מדברים.
אני אשאל שתי שאלות המשך. אחת, לפעמים, רוב הפעמים שאנחנו רבים, אני מודה, זה בשעות או מאוחרות, או שאנחנו יוצאים לאיזה משהו שזה הפעילות משפחתית, ואנחנו רבים על לוגיסטיקה של מי כך מה, מי סגר מה, כמה תיקים היא לקחה, שזה בדרך כלל המון. ואז אין את השעה, שעתיים האלה, זה בדרך כלל כשמגיעים לזמן שמדברים כבר נורא נורא עייפים.
כן, אז יש פתרון אחר, ולהגיד, אוקיי, מה לעשות, אנחנו ביקום הזה, יש לנו כל מיני אילוצים, אנחנו כרגע בשעתיים שלוש הקרובות לא יכולים לדבר, אנחנו עם משפחה או במשהו, אנחנו נותנים חיבוק. מתחבקים.
גם כשממש עצבנים.
גם כשממש ממש ממש
עקבים. אני רוצה לראות את זה קורה. אני מוכן. אני מוכן. אני שם פה התחייבות. אני מוכן לחיבוק.
יש הרבה זוגות שעשו את זה.
וגם סקס. סקס גם מבחינתי.
לא סקס פה. חכה עם הסקס. חכה.
לא אפשר לקפוץ לסקס.
לא. חכה עם הסקס.
את מבינה שהוא מנסה להשתמש בך למטרותיו בכלל.
כל אחד מנסה להשתמש בי, אבל אני אובייקטיבית, אני עם שניכם, אוהבת את שניכם. אוקיי,
אז כאילו נותנים חיבוק, למרות שאפילו אם קשה, to fake it till you make it, מה שנקרא?
כן, fake it until you make it, אני מאוד מאמינה בזה.
באמת?
כן, לגמרי.
תגידי, אבל אני אקשה עלייך. נגיד, קבענו אחרי שעה, הכל בסדר, אנחנו מתיישבים בסלון, ואז מתחיל, אתה אמרת, את אמרת, אתה אמרת, את אמרת.
נכון, הרבה פעמים השיחות האלה רק מעמיקות את הריב.
פה יש כללים לאיך רבים נכון, ואחד הדברים זה שכל אחד מדבר על עצמו, ואין אתה, יש רק אני. אני הרגשתי נטושה כשאתה לא התקשרת אליי, אני הרגשתי שאתה לא פר איתי, שאתה לא עשית כלים, לא יודעת.
את אומרת את זה בטבעיות, אבל זה נורא נורא קשה. מניסיון, היינו בטיפול זוגי, וזה אמרו לנו, בואו תדברו על עצמכם, ואז מה שקורה זה שאתה אומר משהו כמו, אני מרגיש שאת התנהגת לא בסדר.
אתה עובד על המטפל, אוקיי, צריך מטפל טוב.
אני מרגיש שאת היית ממש לא בסדר, ושאת ממש מעצמנת, זה מה שאני מרגיש.
כן, ליאון, זה הבעיה.
אנחנו נורא... רגע, ננסה ללמוד.
אתם יודעים איפה זה מתחיל. זה מתחיל כשאנחנו ילדים ממש ממש צעירים, ואנחנו מקבלים מכה בשולחן, ומה אמא עושה?
פוי על השולחן.
פוי על השולחן. אבל דחילק, מה השולחן השם? הילד מעד ולא שם לב ונתקל בשולחן. אנחנו לומדים מגיל מאוד מאוד צעיר להאשים את הבחוץ, במקום לקחת אחריות ולהגיד, אני מעדתי, אני עשיתי משהו לא בסדר.
חוץ מזה שללמוד שחייב להיות אשם לכל דבר, כאילו זה משהו שקורה לנו, מי עשה, מה זה משנה מי עשה? זה באמת לא משנה.
מה שמשנה זה לקחת אחריות.
אי אפשר לגרום לריב לקרות, ואז להגיד מה זה משנה מי התחיל.
לא, אני מדברת על משהו אחר, שאם נגיד משהו נשבר בבית.
אבל אל תדברי על משהו אחר, לא מדברים על משהו נשבר.
שזה, אגב, אם אנחנו כבר נמשיך את הדיון, באמת בוא נעלה קצת שאלות שגם אנשים שאלו, אני פרסמתי באופס, שאלתי מה הכי מעניין אתכם לדעת לגבי מריבות, ובאמת זה אחד הנושאים שמישהי העלתה, איך גורמים למריבה להישאר רק בתחומי המריבה. כי הרבה פעמים אנחנו רבים, ואז כשיושבים לדבר, כל אחד מתחיל להעלות את כל העלבונות שהוא אסף.
שלא נאמר לשלוף את הפנקס, ואת כל מה שנרשם מאז שהכרנו. זה כמו שאז, לפני שש שנים, אתה אמרת לי...
כן, אבל בשביל זה צריך קודם כל לטפל בדברים בזמן. כאשר המריבה לא נשארת בגדודותיה, מה שנקרא, והיא גולשת, היא גולשת כיוון שהדברים הקודמים לא טופלו. ובאמת, לצערי, אנשים מגיעים לטיפול זוגי, כאשר באמת זה קטסטרופה, רוב האנשים. והחכמים ביותר מגיעים כאשר זה בשלב התחלתי, ופותרים את הבעיות כאן ועכשיו. לא מחכים עד שיהיה קטסטרופה כדי... להגיע לטיפול.
אז רגע אחד, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רק יוצאים לפרסומת באמת קטנטנה, וחוזרים להמשיך לדבר על המריבות שלנו.
אם אתם במקרה מרגישים כאילו המוח שלכם עובד היום על ניוטרל, ואתם כאילו ערים, אבל תכלס מסתובבים קצת כמו זומבים, אז תחשבו רגע על איך ישנתם אתמול בלילה. כי יכול להיות שהיה לכם זמן לישון, איזה 6 שעות מתכלית או משהו, אבל זה לא באמת כמה ישנתם, אלא איך ישנתם. כי לפעמים אתם כאילו ישנים, אבל בעצם יש יתוש בחדר. יתוש אחד מספיק, וזה אפילו לא הקטע שהוא עוקץ. הקטע זה הגיחות שהוא עושה לכם ליד האוזן. מין כזה... וזה מחרפן וחם. ואתם קצת נדבקים לסדין וזה מעצבן, אז אתם מדליקים מזגן. ואז אתם קופאים. ואז אתם מחבים מזגן. ואז מגיע היתוש. ואז אתם מתהפכים לצד השני, כי המזרן שלכם, בואו נודה על האמת, ראה כבר ימים יפים יותר, והוא די גבשושי כזה, ואז אחרי שבסופו של דבר, בכל זאת אתם מצליחים להירדם, באותו רגע, התינוק של השכנים מתחיל לצרוח. וזה משתלב בול עם היתוש. אז אחרי לילה כזה, זה לא שלא ישנתם, זה פשוט שישנתם רע. וזה לא עובד. המוח האנושי צריך הטענה מדי פעם, צריך שינה כמו שצריך. יום טוב מתחיל בשינה טובה, ואם אין לכם שינה טובה, סיכוי טוב שיהיה לכם גם יום רע. עכשיו, בקשר ליתוש ולמזגן ולתינוק של השכנים, אין לי כל כך איך לעזור לכם. אבל לפחות בקשר למזרן, יש משהו לעשות. כי דבר אחד שאתם יכולים לעשות כדי לישון טוב יותר, זה להשיג לעצמכם מזרן טוב יותר. אבל אין לכם זמן לעשות שופינג למזרנים, כי לאף אחד אין זמן, אז זהו שאתם לא צריכים הרבה זמן בשביל זה. אז כל מה שאתם צריכים, זה ללכת לפנדה-ZZZ-COIL, שלגמרי במקרה מספנסרים את הפודקאסט הזה, פשוט ככה יצא, ואתם מזמינים לעצמכם מזרן חדש שמגיע אליכם הביתה, תנסו אותו, תשנו עליו, תרגישו את ההבדל בין המזרן הישן והדי דפוק שלכם לספוג ויסקו התלת שכבתי שלו, ותאמינו לי שיש הבדל. לא תאהבו, אין בעיה, יקחו לכם אותו בחזרה חינם, הכל בסדר. אבל האמת שהדברים האלה כל כך נוחים שמאוד קל להירדם עליהם, ויש סיכוי אפילו שגם היתוש המזומזם הזה לא יזיז לכם כשאתם עליו. וזה באמת יכול לשפר לכם לא רק את הלילה, אלא גם את היום, כי באמת שהחיים נראים יפים יותר אחרי שאתם ישנים טוב. אז אמרנו, PandaZZZ-COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח, זה קל לזכור, כי ZZZ זה כמו היתוש, הוא שעושה זזז, ופנדה זה כמו פנדה.
דנה, אבל אני שואלת אותך באמת, יכול להיות שזה עניין, לא יודעת, מה גנטי, שחינכו אותנו תרבותי?
מה, אנחנו רבים גנטית?
לא, אני רוצה להגיד שנגיד, אני כשאני כועסת על יון, על משהו, אני מרגישה שבסוף הריב, שזה אחד הדברים שאני אומרת שבגלל מה אנחנו לא רבים נכון, אני לא מצליחה להרגיש מפויסת לגמרי. מסתיים הריב, אז כנראה שהוא לא מסתיים נכון, אבל אני לא מרגישה, או, הדבר הזה הסתדר אצלי
אליו. זה אומר שתוך כדי המריבה, ליאון לא הצליח בדיוק להבין מה בדיוק מטריד אותך ולקחת שם אחריות על עצמו. אם הוא היה מצליח, את היית מתנקה לחלוטין.
את חושבת?
יש שם איזה חוסר זיהוי, לפעמים אנחנו רבים על שטויות, ובפנים יש משהו עמוק יותר, ולא תמיד אנחנו יודעים לזהות מה באמת לא להגיד, ולא לזהות בעצמנו ולא בצד השני.
איך נוכל לזהות?
מה באמת מטריד.
לא, בואי נדבר על הדוגמה.
הנה, למשל,
בואי נדוגמה, אוקיי. הנה, אוקיי. היא כועסת על הדוגמה הזאת,
אז אני שואלת אתכם. אני שואלת אתכם מה יושב
ואנחנו
מתחת.
ואנחנו ביום חמישי כרגע.
אוקיי, אז הנה, למשל, עשיתי תחקיר, וקראתי הרבה ספרי סלף-הלפ כאלה על זוגיות ואיך לריב נכון. אחת הדוגמאות היו שכשרבים, אז כל אחד הולך רבע שעה, וכל אחד רושם מה באמת הוא מרגיש ומה באמת הפריע לו. כלומר, לא על התוכן של המריבה, אלא מה הפריע לו, מה הוא הרגיש.
כן, אבל מה שהוא הרגיש, תמיד רגש הוא מה שיש מאחורי רגש, זה מחשבה. ואחד הדברים שקורים הכי קומן, זה שאנשים לא מבינים נכון מה הצד השני אמר, ורבים על זה.
תפתרי לנו את המריבה הזאת, בבקשה.
כן, אז אני אשאל מה קרה מתחת. מה קרה לך לפני זה? איזה רגש היה שם לפני שהיא פתחה את הדלת?
רגש שכבר הרבה זמן אני חש שאני עובר איזשהו תהליך עם עצמי, גם טיפולי, גם קורים לי הרבה דברים בחיים, הרבה מחשבות, ואני מודה שחלק גדול מזה אני נורא נורא רוצה לשתף אותה, ולא מצליח למצוא את הזמן. א', כי אני גבר, ולוקח לי מלא זמן להגיע למצב שאני מרגיש בטוח לשתף ברגשות שלי, לשבת איתה ובאמת דבר איתה על מה שאני מרגיש ולא על הוודא ושטויות. אני צריך המון המון קשב ממנה. עכשיו, כל פעם שהיא חוזרת מאוחר, ואני רואה את העייפות הזאת, והיד שלה הולכת לשלט, לשים עוד פעם את עוד פרק בסדרה שאני לא מסוגל לראות, כי זו סדרה שהיא אוהבת ואני לא. אז אני יודע שהנה עוד ערב הלך לאיבוד, ואני שוב אלך לישון כזה עם מלא תחושות, ואני לא מצא זמן.
ואני
מודה שאני נכנס לסלון, ובמקום להגיד לעצמי, אני ממש ממש זקוק לשיחה, ואני ממש זקוק שתקשיבי לי, אז אני אומר לה, תגידי, למה עתיק?
אוקיי, זאת אומרת שיש לך צורך, יש איזה חוסר במשהו, במקרה הזה זה חוסר ביותר זמן עם פאולה, של זמן איכות, של לדבר, של לשתף, של היא תהיה איתך.
של התעניינות בי.
אוקיי, של התעניינות בך, בסדר גמור, ואתה הופך את הצורך לטענה. זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד מה באמת אתה מרגיש, מה כואב לך, מה חסר לך, הרבה יותר קל לנו לכעוס על הצד השני. מאשר להביא את הפגיעות, זה מה שגם אמרנו
כן,
קודם.
זה יהיה, זה, אם זה לא יהיה עתיק, אז כן. יהיה, עוד פעם את רואה את הסדרה נכון. הזאת, רגע, מה?
זאת אומרת שזה לא עתיק ולא הסדרה, אלא משהו עמוק יותר, שלך יש קושי באותו רגע להביא, ולפאולה באותו רגע יש קושי להבחין מה באמת מציק לך. נכון. אז במריבה, אז הייתי שואלת את השאלה שכל אחד ישאל את עצמו, מה באמת הצד השני רוצה? מה באמת מפריע לו? מה כואב לו? מה נקודת הכאב?
כלומר, לנסות לחשוב על הצד השני בזמן שהוא מעצבן אותי? את רצינית איתי?
כן, אני רצינית איתך, כי את רוצה להפוך את איכות חיים שלך להרבה יותר טובה. אז לכן אני רצינית איתך
לנהורי. אני מסוגל לעשות את זה.
כל הכבוד לך.
לא, אני אגיד לך למה.
אני אבדוק אתכם, כאילו, אתם...
זהו, אתה אומר שאתה...
בית אחרי הדבר הזה.
אתה אומר שאתה מסוגל, זה לא...
לא, אני מסוגל, כי שנייה אחרי שאני אומר לך את זה, ואת אומרת לי, תעזוב אותי, אני לא פנויה עכשיו לשמוע את הטענות שלך, וזה, או סתם מתעלמת ממה שאני אומר, אז אני אומר לעצמי, בלב, למה? למה אמרת את זה? ואני יכול להבין...
איסורי המצפון שלך לא מנקים אותך מההתנהגות שלך.
לא משנה, אבל הם קיימים. ואני, מה שרציתי להגיד זה שברור לי שהמחיר של הריב הזה, הוא סבל ממושך, שיקח לי יום או יומיים לצאת ממנו, ואני אצטרך לעשות את
כל... אז למה לך?
אבל זה בדיוק העניין של זה, זה לא בשליטה.
אני לא קונת את זה לא בשליטה, אני חושבת שצריך להתאמן על זה, כן? זה יותר קל לנו להאשים, יותר קל לנו לבוא בטענות, ואני חושבת שכולם, כולנו, כל בני אדם, יכולים לעשות את זה. כן, יכולים לריב נכון, יכולים ללמוד את זה, ולצערנו באמת לא מלמדים אותנו בבית ספר איך לריב.
זה, לדעתי כל אחד צריך ללמוד איך לריב, כי אנחנו לא רבים רק עם בני הזוג, והמריבות זה אחד הדברים שהכי פוגעים בנו. אני רוצה, כאילו, קודם כל אני לוקחת את זה, אני לוקחת את המקום הזה של, אם אני צריכה ספייס, כי אני לא יכולה לריב ישר להתחיל לתקוף, אני צריכה את הזמן להתארגן עם עצמי, אז את הזמן הזה של להגיד ולקבוע שעה, אני לוקחת את זה איתי, את המקום של לדבר על, בעני, אני גם לוקחת ממך, מה ש... אני יכולה להגיד מהחוויה האישית שלי, כשאני נפגעת, אני מסתגרת. כשליון נפגע הוא תוקף, כשאני נפגעת, אני מסתגרת. וקשה לי לתקשר עם הצד השני, קשה לי, ואני יודעת שיש הרבה אנשים שהם כמוני, מישהו רב איתי, ליון רב איתי, אז אני מאבדת את האמון בו. ואני חייבת לעשות לעצמי ככה, עם עצמי, להזין את עצמי, כדי לחזור בכלל לדבר איתו ולהאמין בו. כי יש...
כן, אבל זה לא קשור אליו, זה קשור לאמון שלך בחיים, בעולם, בעצמך. אנחנו נוטים לשקוע לתוך רגש. אוקיי. כן? ואת אומרת, אני בעצם מתמסרת לפגיעה. נכון. אני בעצם, אני הולכת איתה, אני אוהבת אותה, אני מחבקת אותה, אני מחזיקה אותה. כן, אוקיי.
אני שוקעת לתוכה.
אני שוקעת לתוכה, אבל זה בחירה. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו לא שוקעים לזה, ולהוציא את עצמנו משם.
כי אני אגיד לך מה קורה לי באותו רגע, ואני יודעת שלהרבה חברות שלי זה גם קורה. אני אומרת לעצמי, הוא לא מעריך אותי, הוא לא מעריך כמה אני עובדת קשה, הוא לא מעריך כמה אני עושה כמה דברים במקביל.
מה זה קשור?
לא, רגע, שנייה, אני אומרת לך מה אני מרגישה.
לא, אבל איך את יכולה להגיע למסקנה הזאת? מאיזה מקום הבאת את המסקנה הזאת? זה לא קשור אליי.
זה אומר שזה נכון, זה אומר שזה מה שהיא מרגישה.
אני כרגע מספרת על מה שאני מרגישה, לא על מה
נכון. זה כאילו מה, אני צריך לקבל אותך עם שלט כל הכבוד שיצאת לארצות היום? אבל רגע,
שנייה, אבל אני מדברת רגע על מה שאני מרגישה, לא על מה שאתה אמור לעשות. אני מדברת עליך בכלל. אני מדברת על מה שאני מרגישה. אז הרגשות הן רגשות של אכזבה, והרגשות של אין לי, הפרטנר שלי הוא לא חבר שלי בעולם הזה, כי הוא לא רואה שום דבר ממה שאני עושה, ואז האכזבה.
אם הייתה אומרת לי את זה עכשיו בשיחה של אחרי מריבה, אני הייתי נעלב ועוזב את השיחה.
בדיוק, הוא היה הולך.
אז אני אומר, גם אם היא הייתה עכשיו באה והיא דיברה בעני,
נכון,
בהמשך למה שאמרת.
אבל שנייה,
אז היא אמרה, אני מרגישה אכזבה, אז אני ממה את מרגישה אכזבה? מזה שחיכיתי בבית, טיפלתי בבנות, הכל עבר סבבה.
אבל בדיוק, אז כשאני באה ואני אומרת, אני מאוכזבת, אני מרגישה לבד, אני מרגישה שלא מוערכת, פיצוץ מטורף. אני מדברת, פיצוץ, כי כל דבר זה כאילו, איך את מעיזה להגיד כזה דבר עליי? ואז אנחנו לא יוצאים מזה.
כן, אבל יש כאן כמה דברים. קודם כל, כמו שאמרתי לך קודם, אתה לוקח את זה אישית אליך, כן? אתה מכניס את זה פנימה, כאילו כשהיא מאוכזבת, אז זה אתה הכזבת. אתה קונה את מה שהיא אומרת.
אני מצאתי שהרבה גברים מרגישים את זה, כשנשים באות בטענות, אז לוקחים את זה כעלבון אישי.
אגב, גם הפוך, גם נשים מרגישות את זה. אבל זה נכון. והדבר השני, אתם זוכרים שדיברתי על פירוש קודם. את מפרשת משהו שקרה בצורה לא נכונה, מהעיניים הסובייקטיביות שלך, ואת לא מתעכבת לשאול. בטיפול למשל, נגיד היית אומרת, לא יודעת, הוא לא רחץ כלים, זה אומר שהוא מזלזל בי, סתם דוגמה.
אוקיי.
אז הייתי שואלת, אוקיי, את חושבת שהוא מזלזל בך, בואי תשאלי אותו בבקשה. ליאון, האם אתה מזלזל בי?
אני מאוד מעריך, אז בהמשך למה שאמרה, אני ברור שאני מאוד מעריך את זה שהיא עובדת קשה, ואני מאוד מעריך את הנכונות שלה גם לעשות כל מיני דברים מקוריים וחדשים ולהמציא את עצמה, וגם היא סופר אימא והכל. אני מודה שגם אני צריך הערכה על המעט שאני עושה בבית, שזה להיות בבית בערב, כשהיא צריכה לצאת ולתפעל את כל הבית בלי להתקשר אליה מדי פעם לשאול אותה איפה היא שמה את האורז. אז למה את מאוכזבת ממני?
כן, לא מאוכזבת ממך, היא פשוט מאוכזבת כי היא פרשה, לא, זה משהו שלה, זה לא קשור אליך. היא פרשה לא נכון איזושהי מציאות ואיזה משהו שאמרת, ולכן אנחנו צריכים לקחת אחריות על הפירושים שלנו, ולבדוק האם הם נכונים, לשאול, זה כל כך פשוט.
כלומר, ברגע הזה, אם נחזור למריבה, ברגע הזה שאני שוכבת על הספה מרוסקת, והוא בא ואומר לי, למה שמת פה את התיק? אז לשאול אותו, למה אתה שואל אותי איפה שמתי את התיק?
לא. כי זה לא הבעיה, איפה הוא שם את התיק. אלא, את מרגישה שהוא תוקף אותך, ואיך את מפרשת את זה, שמה?
שהוא לא
מעריך אותך, לא אכפת לו. יופי. אז מה שאת מרגישה כרגע, זה, את זה תבדקי, בואי תשאלי אותו. ליאון, האם זה שאתה לא אומר שום דבר טוב, ורק בא בטענו, האם זה אומר שאתה לא מעריך אותי? את זה תשאלי, לא על התיק, התיק לא משנה כלום.
אוקיי.
זה גם בכלל לא הנושא.
טוב, אחד הדברים שאנחנו נלמד כנראה בפודקאסט הזה, זה שאין פתרונות קסם. ושהעבודה הזאת לא נגמרת בפגישה אחת של חצי שעה, שעה או שעתיים, אלא שצריך להמשיך לעבוד. אז יש לנו חומר לעבוד, אנה.
לגמרי.
והכי מנחם אותי זה שאת אמרת שזוגות שרבים זה בעצם מראה שיש ביניהם קשר.
בטח.
אז זה כבר מנחם, זה אומר שאנחנו לא כזה זוג גרוע כנראה.
אני נורא נורא שמח שלקחת משהו טוב מהפגישה הזאת.
תודה. לא הבנתי מה הייתה הכוונה בזה, אבל...
רציתי להגיד גם משהו טוב.
אמרת משהו טוב.
הוא רוצה לפרגן,
רציתי לפרגן, תודה שהיא פה לפרש, איזה מזל.
למה אני לא מצליחה להבין שזה פרגון?
הוא רוצה לפרגן.
תודה על הפרגון.
יופי, אז הנה אנחנו מסיימים את הפגישה איתך באווירה טובה.
דנה, רק קוראים לקליניקה שלך לפני שנפרדים.
נכון.
אני אשאל אותך שאלה שאולי מפתעמי, אבל אני מתארת לעצמי שלא תתחבי מאחורי זה, כמה זוגות שמגיעים לפני פרידה באמת מצליחים באמצעות שינוי הדרך שבה הם רבים להציל את הקשר?
כל מי שמוכן לעשות עבודה. כל מי שמוכן לעשות עבודה. מי שמתעצל ורוצה פתרון קסמים לא מצליח. כל מי שעושה עבודה מצליח ומשנה. וחי טוב אחד עם השני. ולא אגב בלשרוד, אלא בלהגיע למקום טוב אחד עם השני.
תודה רבה דנה וייסברוט.
בשמחה.
ועכשיו אנחנו מצרפים גם זוג.
נכון, אחד הזוגות היותר אהובים עליי לפחות.
היא שחקנית תיאטרון, והוא מופיע גם בטלוויזיה בסברי מערנן, ובסרטים, ובתיאטרון גם כמובן. ואנחנו הולכים להציג להם את השאלון שלנו.
כן, זה שאלות שמעניינות אותנו, להציץ לתוך חיים של זוג מעבר לאיך אתם סבבה, לא סבבה.
אנחנו נדבר עם זוג, איך את מגדירה אותם?
אמיץ ומלא כנות.
עירית ודביר בנדק, שנמצאים ביחד כבר 24 שנים כמעט.
נכון.
תפו תפו תפו, יש להם שתי בנות, ונתחיל... קודם כל עם האישה.
ברור. אני רוצה להגיד שאחד הסיבות לבחור בעירית ודביר, שאני רוצה לדעת האם החזות הבאמת נעימה וחייכנית שלהם, היא באמת גם באה לי ביטוי בזוגיות, או רק שכל אחד מהם בפני עצמו.
בואי נבדוק את זה. עירית בנדק.
אהלן.
אהלן.
מה שלומך?
מעולה. הכל פסדה.
הכל פסדה. תקשיב, הקנאי היחיד כדי לענות על השאלות הוא להיות כנים.
אני בזו אני מתחייבת.
טוב,
יפה. אז אנחנו מתחילים. שאלה ראשונה, איך הכרתם?
למדנו יחד בחוג למשחק באוניברסיטה, והיינו ידידים מאוד מאוד טובים. היה תקופה קטנה של יזיזות.
באמת כנות.
כן, ואז הפכנו לזוג.
חלומה של כל יזיזה זה שהיזיז יהפוך לבן זוג קבוע.
כן, אבל אני מזכירה שזה התחיל מחברות מאוד עמוקה וכנה מראש.
איזה כיף, אז...
כמה זמן של יזיזות? שבועות, חודשים?
לא, כמה חודשים כזה.
וואו.
אוקיי.
יפה שעברתם שלב.
לדעתי, דביר לא, לא זוכר את זה. הוא אצלו זה הכל בבלר, הכל
נבדוק את זה בהמשך. רק מי הניע את זה ממצב של חוסר מחויבות למחויבות?
אני חושב שאני, כי הוא היה כזה לא יודע, מה לא יודע, אז אמרתי, אז אוקיי, אז לא, לא חייב. אני הייתי אחרי זוגיות ארוכה, ולא שתכננתי. כן, שוב, היינו חברים מאוד מאוד טובים, למדנו ביחד, עשינו סצנות ביחד.
לימודי משחק הם סוערים.
כן, אחרי שנפרדתי מהבן זוג שלי, אז כזה, קצת היינו בכיתה, משחק, אז כזה, לא לפגוע במרקם של הכיתה, אז היינו כזה במין יזיזות סודית.
יפה,
ואני, כן, ואני מהר מאוד הבנתי שזה כאילו, שאני אוהבת אותו מאוד מאוד. אבל הוא כזה, כן, והוא כזה לא יודע, כזה אמרתי, אז לא, לא חייב. אלק, כן.
אלק, זה מניפולציה הייתה בעצם הלא חייב הזה?
אני לא הרגשתי שזה מניפולציה, לא שהייתי שוות נפש לזה, אבל אמרתי אז לא. זה הצבן אותי כי ידעתי שהוא כן, ושהוא כאילו סתם מתחשבש עם עצמו. לדביר אין שום זיכרון, אני מזכירה לו כל מיני דברים, הוא מתכחש לזה לחלוטין, לא זוכר.
עירית, הוא זכה חד משמעית בזה שהוא הסכים לעבור מהשלב. אז אנחנו גם נעבור לשלב הבא, לשאלה השנייה שלנו שיש לנו אלייך. מה הדבר הראשון שהמשפחה שלך אמרה עליו כשהיא ראתה אותו?
כשהפכנו לזוג, אז אמא שלי ראתה אותו כזה פה ושם לפני, אבל לא ראתה אותו. אז כשהיא ראתה אותו בתור הבן זוג שלי, אז היא אמרה שיש לו עיניים מאוד טובות.
איזה משפחה חיובית.
מאוד.
אצלנו זה לא היה כזה חיובי, בשני הצדדים. בהתחלה.
בוא, אנחנו לא מדברים על עצמנו פה, לשם שינוי אלא עליכם.
אוקיי, בוא נעבור לשאלה הבאה. איך אתם משלימים אחרי ריב?
אז קודם כל, אני מודה שאנחנו לא רבים הרבה.
איך זה יכול להיות?
מה זה לא רבים הרבה? מה זה אומר?
זה לא על בסיס שבועי.
לא, אתם לא רבים אפילו פעם בשבוע?
לא.
די.
אני לא מדברת על כזה ויכוחים, אוי, שכחת את האור ב... כאילו, לא...
לפעמים יש מקומות, נגיד, לא חשוב שמות, שאצלהם גם כזה ויכוח הופך להיות ריב.
מטורף.
שכחת את הזה באוטו, אוי אוי אוי.
כן, אז לא. אני חייבת להגיד שמאז שהפכנו להורים, אז כמובן שחלק ניכר, חלק גדול מהריבים קשורים לבנות, אבל שוב, לא רבים הרבה, וכשרבים, אז בדרך כלל מי שדווקא יודע לבקש סליחה ראשון לדביר.
מה הטקטיקה שלו?
לבקש סליחה.
פשוט לבקש סליחה?
כן, הוא אומר סליחה, מאמי.
ואת מאלה שאומרות, אוקיי, סלחתי, או שאת אומרת, אבל תדע לך שזה היה, כאילו, יושבת על הנקודה.
אני בדרך כלל לא יושבת על הנקודה. לפעמים אני כזה אומרת לעצמי, יופי, יש לי עדיין כזה... הכעס או העצבים לא
נסתיים.
אין הרכה לגמרי של העצבים.
יו.
אז לגבי לי קשה כאילו יותר להתפייג. אני מודה. וזה כאילו, שוב, זה קשה לי להודות בזה, כי אני תופס לעצמי כמישהי מאוד זורמת ונוחה. אבל תכלס, זה הרבה יותר, מבקש הרבה יותר סליחה ממני, והרבה פעמים אנחנו גם צוחקים. כאילו, הרבה פעמים גם יש איזה ריף שכזה ממש עולה לטונים, אז פתאום באיזשהו שלב זה נראה לנו... זה פשוט נראה כזה מכוחך, ואז אנחנו מתחילים לצחוק.
כאילו אתם מצליחים לצחוק ביחד גם כשאתם באמצע ריב?
כן, זה קורה.
אני קצת מקנה בכם.
הוא מאוד מצחיק, דביר.
זה לא קשור לזה שהוא מצחיק, זה קשור לזה שיש משהו שמאפשר להם.
זה פתאום הסיטואציה כאילו מצחיקה אותנו, אז כן, מה זה אתה? ואז פתאום יש איזה עין קטנה כזה שקופצת החוצה.
זה מדהים, זה כאילו אתם יכולים לצאת מתוך עצמכם לרגע ולהתבונן מבחוץ על מה שקורה, שזה דבר מדהים.
כן, כן.
מעורר קינה.
זה קורה, זה לא כואב מה קורה, אבל גם זה קורה.
אני מודה שאני גם מקנה, וגם אני מדמיינת את דביר עם העיניים הכחולות הטובות שלו, אלה באמת יש לו עיניים טובות, כמו שאמא שלך אמרה. כזה אומר, סליחה, מאמי, לא נראה לי שאפשר לעמוד בזה, בכל הטוב הזה.
לא, אבל גם יכול להיות מעצבן מאוד.
אני בטוחה.
לא, היא בטוחה שכולם לא מעצבנים חוץ ממני. אז זה בסדר, בואי נתקדם. שאלה מספר 5, במה את מקנאה לו? יש דבר כזה שאת מקנאה לו?
האמת היא שאני באמת לא מקנאה בגדול, ותמיד המערכת הזוגית שלנו הייתה נטולת קנאה.
יש כזה דבר?
כן, כאילו היה איזה מין ביטחון מאוד מאוד גדול בנו, אני מודה משהו נהיה חתיך,
אולי מי שיש מישהו בעולם שלא יודע שדביר עשה תהליך כזה נורא עמוק, והוא עשה גם ניתוח, והוא גם עבר לאורח חיים בריא, והוא גם מתאמן, נכון?
נכון, בכושר, והוא פשוט חתיך, הוא באמת חתיך הורס. תמיד היה חתיך וסקסי בעיניי גם כשהיה גדול, אבל עכשיו על אחת כמה וכמה. אז עכשיו יש כן, פתאום השריר קינה כזה, התחיל כזה לפעום לפעמים.
מעניין, כאילו כשהוא נהיה כזה אחד ש... דואג למראה החיצוני שלו, אז זה גם עורר אצלך את הקנאה.
כן.
אבל תיאת, הוא שחקן, קאמרי, יצגות.
כן, לא, אבל לא, לא קנאה של שמתנשק על במה, זה חופשי.
חופשי?
באמת?
כן, מה זה חופשי? זה אפילו, אם אנחנו כבר באמת כנים, זה כאילו אפילו מחרמן אותי.
אני יכולה להבין את זה. אני יכולה להבין את זה, כי חלק מהשחיקה בזוגיות זה המובן מאליו הזה של אחד של השנייה, ואז פתאום את רואה אותו, מה שרוב הנשים והגברים לא יכולים לראות את הבן זוג שלהם מישהו אחר.
אלא אם כן הם בסיטואציות מאוד מאוד מורכבות, אבל נעזוב את זה.
בעצם את רואה את הבן זוג שלך מתנשק על הבמה עם מישהי אחרת. וואו.
כן.
יו.
אז כן, אז זה עושה לי את זה.
מדליק.
מדליק מאוד.
מה היתרון של הזוגיות שלכם ומה החיסרון?
אני חושבת שהיתרון של הזוגיות שלנו היא שיש בה המון הומור, והיא לא סימביוטית. יש המון, המון כבוד לעולם של השני.
אני אשאל אותך שאלה לגבי זה. נגיד אם את יומיים שלושה רצוף, יוצאת עם חברות, יש לך דברים של העניינים, של העבודה, ואת נגיד שלושה ארבעה ימים רצוף, לא יצא לך להתראות איתו. הוא יבוא אליך בטענות על זה או משהו כזה?
בחיים לא. זה אבסורד בעיניי.
מזל שבפודקאסט לא רואים סימנים שנעשים בפנים, כי היא עושה לי, אתה רואה? אתה רואה, אבל בלי מילים. אתה רואה? אפשר גם יומיים בלי לטעות, אוקיי.
אבל אתם קצת נשמעים מושלמים כאלה.
לגמרי, גם לא רבים. אז איפה החיסרון?
לא, אנחנו לא מושלמים. החיסרון הוא שאנחנו אולי לא מדברים מספיק על דברים. לפעמים אנחנו, שנינו כאילו לא, בגלל שאנחנו לא אוהבים לריב, ומתרחקים מעימותים, ולפעמים מעדיפים שלא לדבר על דברים אשר... או לא לעשות הרכה.
כאילו אם יש נושא שאתם יודעים מראש הוא יגרום לפיצוץ, אז אתם מעדיפים פשוט לא לדבר עליו?
כן, זאת אומרת, כל אחד אני חושבת בשלו, בדברים שלו.
איך את מצליחה להתאפק? אני יכולה להגיד לעצמי שאני מעדיפה שלו, אבל אין לי שום כושר איפוק ברגעים האלה.
הכי אימפולסיבית.
אני לפעמים, אני מרגישה שאני הייתי רוצה, ואז אני כזה לא, ו... בקיצור, זה החושה שלי לפחות. אני לפעמים לא מספיק מדברת.
לא מספיק אומרת את מה שמפריע לך. אני יכולה לתת לך קורס בזה דרך אגב, להגיד...
קורס באימפולסיביות ולהגיד בפרצוף מיד.
כל הזמן את מה שמפריע לך בלי הפסקה.
בדיוק. אולי תעשו, נעשה אולי איזה סוג של סמינר הדדי, איפוק ואימפולסיביות. ולסיום, עצה לזוג טרי בתחילת הדרך. מה העצה שלך?
באמת מה שחקוק באותיות קידוש לבנה בזוגיות שלנו, זה באמת כבוד הדדי וחופש. ופרגון וצחוק. אני חושבת שהומור זה התרופה הכי טובה להכל. והזוגיות שלנו ידע דברים לא פשוטים.
בדיוק, דיברתם על זה לא פעם, על המסע המפרך שעברתם, עד שהצלחתם להביא את הילדות המקסימות שלכם לעולם, אז הרבה זוגיות מתפרקות בתהליך הזה.
אז אנחנו רק התחזקנו, כי לקחת דברים בפרופורציה, ו... המילה שאני חתומה עליה, שזה לא להקציף.
לא להקציף?
כן, לא להקציף. כמו שעושים עם ביצים, מכניסים אוויר והופכים דבר קטן לגדול, לא צריך להקציף.
וואו,
זה מדהים.
אני מעכשיו כל פעם שתני לי לך, ליאון, תפסיק להקציף.
להקציף, וואו, איזה מילה יפה.
זה ביטוי מעולה. אני חייבת לשאול אותך רק משהו שמסקרן אותי לגבי הכבוד. את מייעצת לזוגות לשמור על כבוד, לא קורה לכם שאתם מדברים אחד לשני בחוסר כבוד, כללות, דיבור לא מכבד. זה לא מגיע לשם אף פעם?
זה כן מגיע בריבים בקטנות, אבל התכוונתי כבוד כזה במובן של ה... לא כשאת יודעת, אני לפעמים משתגעת מזה שרבים, אז אומרים, אל תרים עליי את הכל. בסדר, אבל אנחנו רבים עכשיו, מה זה לא לרים לך? זה חלק מהמרות של ריב. לא יכולה ריב בשקט.
ציור.
כאילו אם משהו מעצבנות, אז אני מרימה את הכל, מה לעשות?
יו, עירית, יש לך נפש בריאה בטירוף. באמת, את נורא הגיונית ומאוזנת, מה נעשה?
לא, זה נגיד מחרפן אותי, זה נגיד, אם צריך יכול להגיד לי, נמי, לא לצעוק, אבל אני רוצה לצעוק עכשיו, מה עכשיו לא לצעוק?
נכון.
זה בא לי לצעוק.
עכשיו בא לי להקציף.
כן. אבל לכבד כאילו במובן של כל אחד יש את האהבות שלו, באמת את העולם שלו, ולכבד את זה ולקבל את זה, ולא לחשוב שזה בא תמיד על חשבוננו. לא. האזורים הפרטיים שלי על לנסוע נגיד לסוף שבוע עם חברות, אני זוכרת שמישהו אמרה לי, מה באמת? וככה הדביר נותן לך? זה נותן לי, כאילו, אני מבקש ממנו רשות
אותה. בדיוק. You go girl.
אני יכולה להתייעץ איתו, כאילו זה נוח מבחינת הבנות, זאת לא, אף אחד לא פועל לבד בעולם. אבל זה קריטי.
יפה. עירית.
כן.
תודה, תודה עירית.
ואנחנו עוברים עכשיו, נעבור לצד של דביר ונשמע את הגרסה שלו.
סקרנית.
אז תישארי איתנו ותקשיבי.
לא, היא לא יכולה להקשיב, רק אחר כך.
אנחנו שמים מחיצה דמיונית.
אנחנו בבית רבים, רבים על זה, כאילו כל מה שאמרתי, הכל
מתחיל. מעכשיו תתחילו לריב. זה יהיה הקיו הראשוני. לא, חס וחלילה. מאחלים לכם שתמשיכו הרבה שנים להיות בזוגיות טובה וכנה ומאפשרת. אז נשיקות.
נשיקות, ביי חרוזים.
דביר בנדק, האיש והאגדה. בכל פעם שאני מדברת עליו, אז אני מספרת כמה שאני מכירה אותו עוד לפני שהוא הפך להיות דביר בנדק הגדול והמפורסם, ואני מספרת עד כמה הוא איש נשמה, והוא מתנדב לכל מקום שרק צריך. אז אולי אתם מכירים אותו כי הוא שחקן מצליח, אבל מעבר לזה מדובר במנץ' מהרמה הכי גבוהה.
מטורף על ההצגות שלכם.
טוב, תשמע, דיברנו עם עירית.
עכשיו אני לא צריך להגיד שזה חוויית היכרות מחודשת עם עצמך.
אנחנו עכשיו הולכים, דיברנו עם עירית, עירית סיפרה לנו הרבה על הקשר שלכם, ועכשיו אנחנו נציג לך את אותם שאלות.
עירית אשתי, אוקיי, פשוט,
יש עוד עירית שאתה רוצה לספר לנו?
האמת היא אמרה לי שאתם לא נפגשים הרבה, ולכן אולי שכחת גם את שמה.
לא, אנחנו, את השמה אני זוכר לגמרי, רשום לי גם.
אז עירית סיפרה לנו שאתם 24 שנים ביחד.
כמעט.
כמעט.
אם היא אומרת.
אתה לא סופר.
טוב, שאלה מספר אחת, דביר.
כן.
איך הכרתם?
למדנו יחד באוניברסיטה, בחוג לתיאטרון, מסלול משחק, נפגשנו ב... האמת שלא נפגשנו באודישנים, כי היא לא עברה אודישנים, היא כבר הייתה שנה ב' ולמדה שנה ראשונה משהו רב תחומי כזה, תיאטרון רב תחומי, ואז היא התקבלה באופן אוטומטי למשחק, אז נפגשנו ביום הראשון ללימודים. היא הייתה מעניינת. וכאילו היה מיד איזשהו קשר, אבל לא תיארתי לעצמי שהוא יחפוך קשר לקשר חיי.
מה זאת אומרת מעניינת, תגדיר, כאילו מה, נדלקת עליה?
שזה לא הייתה אהבה מבט ראשון.
מה הרגשת?
הרגשתי שאני בטוח יכול להיות חבר טוב של הבחורה הזאת, בת 24, אני הייתי בן 24 גם, או 3, או 2, כבר לא זוכר, משהו כזה. ידעתי שיש שם משהו מאוד מאוד מעניין בבן אדם הזה, מיד שהוא פתח את הפה וראיתי איך היא זזה ונושמת ומדברת עם אנשים, אבל זה לא היה, וואו, אני רוצה להיות נשוי לאישה הזאת.
ואיך התפתח הקשר?
אתה יודע, כיתת משחק זה מקום מאוד אינטנסיבי ואינטימי. אז באיזשהו שלב, כולם מכירים תרגלי היציאות אחד של השני, ברמה כזאת. זה כמו פלוגה.
אוי ואבוי.
זה כמו מחלקה בצבא. כאילו, אתה מכיר ממש לעומק ולרוחב ולאורך, ואז עבדנו על איזושהי סצנה, ופתאום הייתה גם משיכה. אז המשכנו אותה, 24 שנים.
עירית ציינה שהייתה תקופה של, היא אמרה שלא תזכור את זה, שהייתה תקופה שהייתם יזיזים.
אתה יודע, זה פרשנות של עירית.
מבחינתך זה הייתה אהבה, זה נורא רומנטי.
מבחינתך מהרגע הראשון.
אני הייתי בקשר, כנראה שהיא לא הייתה, אבל מי סופר לה את זה היום?
מבחינתך מהרגע הראשון שהתעוררה המשיכה, זהו, ידעת שזאת האישה שלך?
אם כבר אני זוכר חיזור, אם כבר היא כבר לפריכה, אני זוכר חיזור הרבה יותר אינטנסיבי מצידה, היא ידעה מה היא רוצה, ואני ממש לא ידעתי מה אני רוצה. ממש לא ידעתי.
יפה.
טוב,
אז
יפה.
הנה, הוצאנו את זה.
טוב, היא לא תשמע את זה היום, אז היום הדוד יכול לחזור ביתה כנראה. עכשיו אני אשאל אתכם.
לא, אנחנו, הדברים האלה כבר מלובנים אצלנו, כאילו, וחתומים, והילדות יודעות, כאילו, אמא רצה את אבא.
מאיזה גיל שיתפתם אותם בפרטים האלה?
אנחנו הורים מבוגרים, היינו חייבים לכתוב צוואות, כאילו, הכל מוכן.
שאלה מספר 2.
כן, טוב, זאת שאלה מאוד מעניינת. מה הדבר הראשון שהמשפחה שלך אמרה כשהיא פגשה אותה?
היא ענתה על זה גם?
בוודאי.
לא, אבל היא לא ענתה על מה המשפחה שלי אמרה,
לא.
מה המשפחה שלה.
בדיוק.
אוקיי, המשפחה שלי זה היה מעניין, היא ישנה אצלי בבית, עוד ממש היינו רק חברים לכיתה, ישנו אצלנו שלושה אנשים, נסענו לפסטיבל עכו, ההורים שלי גרו בקריות, עצרנו לישון אצלנו, בלילה אבא שלי קם, מוצא עירית תואמת מסירים. מה שהיא עושה, ומה שהוא עושה, אגב, גם, כל חייו. בבוקר הוא אמר לי, צבירי, תתחתן איתה.
באמת?
נשבע, זה הסיפור.
יואו. יואו,
מאוד רומנטי.
איזה מצחיק.
אגב, רגע, זה טוביה צפיר או יורם גאון? מי זה אבא?
טוביה.
יא, זה נורא נורא מרגש. אבא שלך ואירית גילו את החולשות אחת של השנייה.
המשותפת.
עם ההיכרות הראשונית, מגניב.
ממש ממש ככה. בפעם הראשונה שהוא ראה אותה.
איך אתם משלימים אחרי ריב?
טוב, זו שאלה שדורשת הסבר, למה אני לא יכול לענות עליה. אנחנו זוג קצת מוזר, לפחות יחסית לאנשים שאני רואה ולאנשים שאני מכיר. אנחנו לא ממש רבים. עכשיו, יש שיגידו שזה נורא והיום, כי אנחנו לא פורקים כלום, יש שיגידו איזה כיף לכם. אני לא יודע, זה לא מכוון. אני חושב שאנחנו שני יצורים שגם מחוץ לבית לא מגיעים לאימותים עם אנשים. עברתי הרבה שנים באיגוד השחקנים בתור יושב ראש, בלי לריב עם אף אחד, מה שהיה נורא מופלא.
והיה עם מי לריב.
וגם חד פעמי.
זה היה רק עם מי לריב.
לא היה בהיסטוריה של האיגודים יושב ראש איגוד שלא רב עם אף אחד, אתה היחיד.
לגמרי. לי יש את זה מאמא שלי, לירית יש את זה מאבא שלה, יש איזה משהו שם, איזה רמה של זרימה שלא מוציאה אנרגיה על לריב.
רגע.
לא החלטה של אני לא אריב כי זה עושה לי רע.
אבל אתה שומר עליה בבטן? אתה שומר עליה בבטן דברים כשאתה לא רב איתה, או שאתה פשוט באמת לא מרגיש?
לא, אנחנו מלבנים דברים, אנחנו מתווכחים, אנחנו יכולים פעם ב גם להרים את הכל, זה קורה, אבל זה קורה פעם ב ממש, והריבים שלנו מסתיימים ישר בהומור בדרך כלל, זאת אומרת, הם מתחילים עם הומור.
יאללה.
אבל אני לא יכול לכעוס עליה באופן שאני לא אוכל גם לעבוד עליה תוך כדי הריב, או לייצר איזשהו הומור שחור על מה שהיה קורה לנו.
פתאום עלה לי רעיון. פשוט נראה לי שליון ואני, עלה לי רעיון שליון ואני נבוא לגור אצלכם בבית 4-5 ימים, פשוט נצמד אליכם ונלמד איך להתנהג כמו בני אדם.
כמובן זה לא דורש הסכמה, אנחנו כופים את עצמנו.
יש מקום.
אבל רק אגלה לך שזו תשובה שגם עירית אמרה.
כן? אני רגוע.
יפה. אבל שאלה הבאה, במה אתה מקנה לה?
לעירית יש יכולות חברתיות שאני לא מתקרב אליהן, אוקיי? בשמירה על חברים, ביכולת להתעניין, ביכולת להקשיב, בהתערבבות בקבוצה שהיא לא מכירה, דברים שממש אני רחוק ממנה שנות אור. אז אני מקנה בזה.
תגיד, שאלה אחרונה, מה היתרון והחיסרון של הזוגיות שלכם? אם היית צריך לציין יתרון אחד וחיסרון אחד?
שאנחנו... באיזשהו מובן לא יהיר, בלתי מנוצחים, אוקיי?
וואו.
כי עברנו תלאות, וגם כי אנחנו שני אנשים שמצאנו מקום טוב אחד אצל השני, של השנייה.
זה נורא מרגש.
החיסרון, כמו אצל כולם, הוא המונוגמיה. ומי שיגיד לי שלא, אז הוא שקרן ממש טוב.
אנחנו נעשה לדעתי פרק שלם על מונוגמיה, מתי, איך, כמה ולמה ואם.
ועד עד, עד מתי.
עד מתי מונוגם?
היא מיותרת, ואפשר היה, לא יודע, להוציא את זה מהחוק במקום את, במקום את כל השאר. לא יודע, זה רעיון, או שמישהו לא הביא נכון את ההוראות, באמת, מישהו לא הביא נכון, או שיש איזה, שזה דרך כאילו לייסר כדי ש... שיהיה רע גם קצת, זה יהיה משהו יהודי אולי.
טוב, אנחנו נפתח את זה באחד הפרקים של הפודקאסט.
לגמרי.
לסיום, עצה לזוג טרי בתחילת הדרך.
לא יודע, לרצות להתגבר, אוקיי? כי העולם נגדנו, בתכלס. התנאים נגדנו, כל מה שקורה נגדנו, אף אחד לא אוהב, כאילו באמת, בינינו, אף אחד לא שומע את זה, נכון?
אף אחד
לא אוהב זוגיות טובה. כי תמיד נראה לך שיש משהו יותר טוב ממה שיש לך. אז הרצון להתגבר על העין הזאת שתמיד יש מבחוץ, על המשברים, שהכי קל דווקא לא להתגבר עליהם, הוא שומר על זוגיות. עכשיו, אני לא חושב שיש ושצריך לשמור על זוגים בכל תנאי. יכול להיות שהיא לא נכונה, כמה פוקסים יש? ומה אנחנו יודעים? אתם התחתנתם באיזה גיל, לא יודע מה.
נכון.
30 פלוס.
מה אנחנו יודעים בגיל 30? אתם יודעים היום שאתם לא יודעתם כלום בגיל 30, אז זה סוג של פוקס.
נכון. אבל אתה בעצם אומר, אתה בעד התמדה.
נכון, אני בעד התמדה בהכל אגב. אני חושב שהתמדה משתלמת. לא מול סבל, לא צריך לסבול. אבל התמדה ברמת לא לוותר על, לא לוותר על בגלל שקצת קשה, אז כן.
וואו.
יכולתי לשמוע אותך עוד שעות, באמת, אתה כי...
זה יצא לא רומנטית, וואי, וואי.
לא, לא, רומנטי ופרקטי, הרומנטיקה זהו, היא...
לדעתי הרומנטיקה, דרך אגב, היא מה שמפרקת הרבה קשרים, כי אנשים חושבים שזה יהיה כזה כמו באגדות של באינסטגרם, וזה לא...
היי מאמי, היי מאמי, מתוק, מתוקה, זה לא עובד בינינו. דביר, תודה רבה לך.
אוהבים.
אוהב אתכם מאוד.
נשיקות.
ביי.
ביי.
אוקיי, אז זהו, סיימנו. רק לפני שנלך נגיד שאת עירית בנדק אפשר לראות בהצגת יחיד שנקראת חובת דיווח בתיאטרון תמונה, וברומאו וג'וליאטה של התיאטרון הערבי-עברי, ואת דביר בנדק אפשר לראות בהחיים על פי דביר, ערוץ 11 כאן, סברי מרנן בימי שישי בקשת 12, ובקאמרי הצגה חדשה שנקראת לא לריב, מעניין אם הם רבים שם.
תודה לך ליאון רוזנברג.
תודה רבה לך פאולה רוזנברג, וגם נגיד תודה לכל הצוות של רשת עושים היסטוריה, לאורך איתמר סוויסה, לאורך הראשי רן לוי, לדני תימור המנהל העסקי, ולכם שהזנתם לנו.
ואל תריבו, סתם תריבו, אבל נכון.
אז הנה, אנחנו נריב נכון היום?
אולי.
ורוצה לריב על זה?
אחר כך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.